יכולים לתקן. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים, יכולים לתקן. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל,
תאמין שיכולים לקטל, תאמין שיכולים לתקן. יום שלישי, פעמיים כי טוב, שוב שידור חי, יישר כוח לרדיו היקר שלנו, כל מי שמתחבר אלינו, כל מי שמצטרף אלינו. אנחנו כאן בעזרת השם, בזמן הקרוב שעומד לרשותנו, נדבר בתוכנית הזאת, נדבר קצת מענייני חודש ניסן, קצת מפרקי אבות, קצת מליקוטי הלכות, קצת בעניין משמעות של יציאת מצרים, למה חייב אדם לראות את עצמו, כל יום חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. מה לעשות בשידור, כמו בחיים, כמו בעבודת השם, כמו בכלל, מה שקשה הוא רק ההתחלות, כי כמו שנאמר, כל ההתחלות קשות, אבל זה רק בהתחלה. למה אני מספר לכם את זה ולמה אני בוחר להגיד לכם את זה? מכיוון שכנראה יש איזשהו סוג של עומס על המחשב שלי, אז הוא קצת ככה בהילוך איתי, ועד שהוא מגיב וכל מה שתכננתי והכנתי ככה, אז פתאום איפשהו נתקע לי, אבל זה יהיה בסדר, ואנחנו נתגבר ונסתדר, ועד שהוא ייתן לי בינתיים מהמחשב, אז נדבר מהספר. אז בעזרת השם, אחת מהעבודות חשובות בעבודת השם, בכלל רבנו ואנשי שלומנו מסבירים שעניין החזרה בתשובה זה לא העיקר החיצוניות, ולא למרות שיש בזה גם כן עניין. זה לא רק העניין של החיצוניות, אלא עיקר העבודה האמיתית זה עבודת המידות. נכון, הסיסמאות הידועות, כיפה עולה 10 שקלים, המעיל לא מועיל, הכובע לא קובע, העניבה לא מוסיפה ענבה, אז זה אנשי העולם נוהגים לומר את זה, העיקר שיש לי לב טוב. אני אומר שזה לא כל כך נכון עם כל העניין שבדבר. מי שחובש כיפה ומעוטר בזקן, הוא יכול להגיד את זה, אבל מי שלא מכיר את העול הזה לא יכול להגיד את זה. אז לא ממש להיכנס לכל העניין. נתחיל עם העניין, אמרנו שתחיל פרקי אבות, מעט השם אנחנו נתחיל דווקא עם עניין שנקרא משמעות יציאת מצרים. נהיה, אנחנו לקראת פסח, לקראת אל הסדר, לקראת השבת הגדול, שגם נדבר על השבת הגדול, ועל כי גם נדבר קצת מיינק עם חד פסח, אבל בואו נתחיל כבר. כל יום חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. כל יום חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. ובתורה הקדושה שלנו יש מצוות רבות. ויסודן ותכליתן הם זכר ליציאת מצרים. אין מאורע חשוב יותר, אין מאורע גדול יותר בתורה ובתרי"ג מצוות ממצוות, מעניין יציאת מצרים. חקרו חכמים וגילו שלמעלה מ-90 פעם נזכרת יציאת מצרים בתורה, וצריך לדעת למה. ישנם הרבה מקנטרים, בתוכם גם הרבה תמימים, שממש בתמימות שואלים, למה אנחנו בכלל צריכים להיזכר ביציאת מצרים שהייתה לפני אלפי שנים? את מי זה מעניין? אז חשיבותה של יציאת מצרים היא גדולה וחשובה מכמה סיבות. היא מקפלת בתוכה ניסים עצומים, ניסים אשר אנחנו, עם ישראל, היינו עדים להם ממש במו עינינו, ניסים שמוכיחים בצורה ברורה ומשכנעת שהעולם הוא לא עולם קדמון שנוצר, כמו שאומרים כל מיני חכמים למיניהם, שהעולם נוצר מפיצוץ, שזו צברה טיפשית וחסרת אמת לחלוטין. ולא צריך להיות מדען על מנת לדעת מה קורה לאחר פיצוץ. אנחנו רואים שנשמור שכשיש פיצוץ, אנחנו רואים מה קורה. אז הסברה הזאת שהעולם סובר, שהעולם נבעה על ידי פיצוץ, היא פשוט טיפשית וחסרת אמת לחלוטין. צריך להבין ולדעת שהעולם נברא ומתחדש כל יום ויום על ידי הבורא יתברך. שהוא השם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. השם יתברך הוא קדמו לכל דבר אשר נברא, וביד השם לשנות את הבריאה כרצונו בכל זמן, בדיוק כמו שהוא עשה במצרים. על ידי יציאת מצרים אנחנו נזכרים במצב המדורדר של המצרים מבחינה מוסרית וגם מבחינה דתית. על ידי שאנחנו נזכרים ביציאת מצרים, אז עולה בליבנו הסלידה מהם, ומזה אנחנו לומדים כיצד להתנהג. כמו שכתוב בתורה, בספר ויקרא, שכתוב, כמעשה מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. המצרים האמינו בצון כאלוה. אנחנו לעומתם נצטווינו לשחוט את השה כקורבן פסח, כדי שבכל שנה נרגיש את תפסות כוחו של האליל הזה, שהאליל הזה אינו יכול להושיע את עצמו וכל שכן את האחרים, ושזה לא יהיה פלא בעינינו שהמצרים לקחו את השה, את התלה כאלוה. עד היום אנחנו יכולים לראות ממש בימינו שיש עובדי בהמות, כמו בהודו למשל. וכאשר אנחנו זוכרים את יציאת מצרים, אנחנו מתחנכים לדבר החשוב ביותר, שהוא נקרא הכרת הטוב, הכרת התודה והטובה למי שאמר והיה העולם. ואנחנו נוכל לעמוד על גודל הטובה כשמתבוננים בעניין. כשנסתכל ונראה באיזה צרה היו ישראל נתונים, שעיבודם של ישראל היה קשה מכל שיעבוד שבעולם. מצרים היא כתובה עם מם פתוחה ומסתיימת עם מם סגורה. זאת אומרת שלמצרים הייתה כניסה אבל לא הייתה יציאה. וגם כתוב ומלמד המדרש ולומדים חכמים והתורה הקדושה שמעולם לא יצא או ברח עבד או שפחה ממצרים. ומניין אנחנו יודעים שהיה שיעבודם של ישראל קשה יותר מכל שיעבוד אחר שבעולם? מאין אנחנו יודעים את זה? שנאמר בספר שמות, ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי, כי ידעתי את מחוביו. אז כל תכליתו של עם ישראל, כל התכלית של עם ישראל, התכלית היא זכר ליציאת מצרים. בדרך כלל אומרים לאדם, אמור מעט ועשה הרבה. אבל בעניין יציאת מצרים אומרים, כל המרבה בדברים הרי זה משובח. גלות ישראל במצרים, איך היא התחילה? התחילה כאשר, כמו שכתוב, שמת יוסף וכל הדור ההוא, יוסף הצדיק שהיה המשביר של מצרים ושל כל העולם כולו, מכל המדינות הסמוכות היו יורדים למצרים על מנת לקנות אוכל בשנות הרעב, והנה מת יוסף וכל הדור ההוא, כמו שכתוב, ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. עכשיו, כמו שבמצרים קם מלך חדש, ככה גם בישראל קם דור חדש, שלא רצו ללכת בדרכי אבותם. וידוע שמידה כנגד מידה לא בטלה מן העולם לעולם. אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם לא חפצים ללכת בדרכי יוסף, שידוע שכשהיה יוסף במצרים היה להם רווחה ושפע וברכה והצלחה. אומר השם יתברך, אתם לא חפצים ללכת בדרכי יוסף, אז הרי לכם מלך אשר לא ידע בכלל מיוסף. כל זמן שהיה יוסף חי, ישבו ישראל בנחת ובשלווה בארץ גושן שהייתה מנותקת ממצרים, וככה נוצר מצב שישראל ומצרים לא היו מצרעים ביניהם. המצרים לא הרגישו כלל את נוכחות ישראל. לכולם היה שפע גדול, לאף אחד לא היה חסר דבר. מה שקרה זה שהמשכילים של אותו הדור התחילו לרדת לאט לאט למצרים. נכנסו לבתי המשתה של מצרים, לבתי התיאטראות שלהם, לבתי המסחר ועוד שאר שעשועי מצרים. זה מה שגרם לישראל, זה מה שגרם למצרים להתעורר. ואז הם אמרו, הנה עם ישראל רם ועצו ממנו, נבהלו, תקסו עצה ואמרו, אבא נתחכמה לו, ונרבה ונוסף גם הוא על שונאינו. בדיוק מכאן מתחילה הגלות הקשה, מתחילה העבדות, קם מלך חדש, חוקים חדשים, גזרות חדשות. לכן גם ישנה חובה לכל אב לספר לבנו את סיפור יציאת מצרים. אם אנחנו ננסה לתאר לעצמנו, תנסו לתאר לעצמכם עכשיו עם כיכר תחריר וכל מה שקורה במצרים. אם אני ננסה לתאר להשתבח שם הולד, ננסה לתאר לעצמנו אם חס וחלילה השם יתברך לא היה גואל אותנו ממצרים, עד היום היינו משועבדים שם על השם ישמור איפה היינו מונחים. כל יהודי שמאמין הוא מקיים באמונתו את יציאת מצרים. בשלושת התפילות של שחרית, מנחה וערבית, שלושת התפילות נאמר, אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. בברכת המזון אנחנו אפילו מזכירים את העובדה של יציאת מצרים, שאנחנו אומרים על שהוצאתנו ממצרים ופדיתנו מבית עבדים. אפילו הדיבר הראשון של עשרת הדיברות הוא אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. השבת הקדושה היא זכר ליציאת מצרים. הגאולה האמיתית, מתי היא התחילה? התחילה כאשר ישראל צעקו לאביהם שבשמיים, לאחר שהתייאשו לגמרי מהגאולה. התייאשו לגמרי מהגאולה ולא האמינו שיגאלו ממצרים. אפילו עמרם, אביו של משה רבנו, שהיה גדול הדור, אמר לשווא אנחנו עמלים. שפרעו גזר את הגזרה של מצרים, תנסו לתאר לעצמכם איזה גזרה קשה. כל הבן הילוד, היאור התשליחו. תכף אנחנו נדבר במאמר הבא שאנחנו נעשה, אנחנו נדבר גם כן בעניין הזה של עד היום מובא בספר אהבת חיים, שעד היום מושלחים בני ישראל בבחינת כל הבן הילוד היאור התשליחו. ניתן את המשל למה הדבר דומה. הגזרה הזאת של כל הבן הילוד היאור התשליחו בו גזרה שנמשכה יותר משלוש וחצי שנים, שזה דבר מבהיל. ננסה לתאר לעצמנו, עומדים, עושים מערב לאישה הרה, ואם כבר רואים שזה בן, עכשיו ברגע הזה ילדה בן, לוקחים אותו ומשליחים אותו ליאור, זה דבר מזעזע, זה דבר מבהיל, מפחיד, זה דבר היום ונורא. טוב, לסיום, כל הליקוט הקטן הזה, שזה רק קצה קצהו של התחלת הגאולה, שהעיקר של הניסיון שלנו בימים הללו, הוא רק להתחזק באמונה, לצפות לישוע, ולא רק להתחזק ולצפות, אלא ממש לפעול בעניין, כי מלחמת גוג ומגוג היא תהיה מלחמה על האמונה, לראות מי יחזיק באמונה. אז אני רוצה לסיים את הליקוט הקטן הזה בברכת אשרי הגבר אשר יפתח בהשם, והיה השם מבטחו, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אמן, כן יהיה רצון בעניין הזה. כמו שאמרנו קודם, בעניין הזה של מידה כנגד מידה, לא בטלה מן העולם לעולם, אז גם כאן כשאדם אומר לקדוש ברוך הוא, השם יתברך, עזוב אותי, אל תסתכל עליי, עזוב אותי, אל תסתכל עליי, אני רוצה להסתדר לבד. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בבקשה חביבי, מה שאתה רוצה זה להסתדר לבד, אז בבקשה לך, אבל האמת האמת היא, ריבונו של עולם, אני לא מסוגל להסתדר בלעדיך. הנה זה הסתדר, יהודה גלנץ, אני לא מסוגל.
הקדוש ברוך הוא, עזוב אותי, אל תסתכל עליי. האומר הקדוש ברוך הוא, עזוב אותי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר גמור, תסתדר לבד. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר גמור, תסתדר לבד, בסדר גמור, תסתדר לבד. ריבונו של עולם, אני לא מסוגל להסתדר בלעדיך. 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 הקדוש ברוך הוא, עזוב אותי, אל תסתכל עליי. האומר הקדוש ברוך הוא, עזוב אותי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר גמור, תסתדר לבד. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר גמור, תסתדר לבד, בסדר גמור, תסתדר לבד. ריבונו של עולם, אני לא מסוגל להסתדר בלעדיך. ריבונו של עולם, אני לא מסוגל להסתדר בלעדיך. ריבונו של עולם, אני לא מסוגל להסתדר בלעדיך. אני לא מסוגל להסתדר בלעדיך.
איזה ניגון נפלא, איזה שיר יפה, משמח, מעורר, המחאי ממש, יהודה גלנץ, מוזיקאי אדיר, מוכשר ברמות ממש. תראו לנו אחד שיכול להסתדר בלעדי הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד. דיבור נוסף, אנחנו נדבר קצת מהמשנה של פרקי אבות, ובעזרת השם יתברך יהי רצון שמסגרת התוכניות, אנחנו כל פעם נעשה פינה של פרקי אבות. כי כמו שאמרנו, שעיקר עבודת התשובה זה תיקון המידות. להתפלל זה חשוב, ולהתבודד בוודאי שזה חשוב, והכל הכל חשוב. אבל תיקון המידות היא העבודה, היא התשובה, ואשרנו מתוך חלקנו מנעים גורלנו מיפה ירושתנו שזכינו להיברא מזרע ישראל, שהשאירו לנו כזאת ירושה נפלאה של חוכמת מוסר אדירה שמתאימה לכולם בכל שעה, בכל זמן ובכל מקום. משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע, וישוע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים עשו על אנשי הכנסת הגדולה, והם אמרו שלושה דברים: אהבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע. אז לכאורה אני שואל את השאלה, מה העניין הזה שדווקא עכשיו מביאים, מציינים את העובדה שמשה קיבל את התורה דווקא בסיני? אז מובא שבשעה שבה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה בסיני, היו הערים רצים ומדיינים אלו עם אלו. זה אומר עליי התורה ניתנת, וזה אומר עליי התורה ניתנת. תבור בא מבית אלים, וכרמל בא מאספמיה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, למה תרצדון הרים גבנונים? למה תרצדו דין עם סיני? כולכם הרי בעלי מומים אתם. אמר רב אשי, שמכאן צריך ללמוד את העניין, למה סיני? ומה הדגש ומה המשמעות, מה רוצים חכמים? אמר רב אשי, מכאן שכל המתייהר, משמע כל מי שהוא בעל גאווה, כל מי שמתייהר, הרי הוא בעל מום.
יותר להתייאש, רבינו
את השיר הזה בהמשך. מה לעשות, הרי אמרנו, זה חלק מדרך העבודה בכלל, וצריך לקחת את הכל בשמחה ובחיוך ובסבלנות וסובלנות. בכלל המילה סבלנות, סובלנות, התרכיז, השורש של המילה מורכב מהאותיות סמך בית למד סבל. אז צריך לדעת לסבול לפעמים בסבלנות, להתאפק. הכל לטובה והכל לטובתנו כאמור. אנחנו היינו בעיצומו של הדיבור שלמה ניתנה התורה דייקה בהר סיני ולמה דייקה על ידי משה רבנו. מובא באוצר המדרשים מה תלמוד לומר מכל האדם על משה רבנו, כל זה רק בגלל שהיה ענב, והוא לא היה מתגאה במידה הזאת, במידת הענבה שלו מכל המידות, שבדרך כלל על פי רוב בני האדם מגילים להתגאות בהם, כמו המלכות, הנבואה, החוכמה, הגבורה וכו'. ואף על פי שהיו במשה רבנו את כל המידות הללו, היה ענב מכל האדם. ולכן כשאמר משה רבנו, מי אנוכי אשר אלך אל פרעו, שביטל את עצמו בביטול מוחלט, מי אני בכלל שאני כבר פה וכבד לשון ומה פתאום אני? אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, הנה זה הסימן שדווקא בגלל שאתה ככה מבטל את עצמך, בגלל הסיבה הזאת, אותך אני שולח, אותך ולא איש אחר. אז הנה כבר למדנו לימוד קטן, שכמה הענבה, כמה הביטול, כמה ההכנעה, הם כלים אדירים לכל אדם, בכל מקום. אומרים חכמים, אתה רוצה להגיע למנהיגות, תעבוד על הענבה, זה יגיע אליך לבד. ידוע הסברה הרווחת בעולם שמי שבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו, אבל מי שרודף אחר הכבוד ודורש ואוהב כבוד, והכבוד פשוט בורח ממנו. אז משה רבנו מסר את התורה, כתוב משה קיבל תורה מסיני, סליחה, הוא מסר לישוע. אמרו חכמים, מסכת נדרים, שכל חוכמת הדור, של כל חוכמת התורה בידיעת ההלכות ושמירת המצוות, כל הדברים הללו ניתנו למשה רבנו על מנת שילמד את ישראל, כמו שכתוב, ואותי ציווה השם בעת היא ללמד אתכם. אז הנה, ראו, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי, אבל את תורת הפלפול, שתורת הפלפול, החוכמה שבה היא להגיע לתובנה והשגה של להבין דבר מתוך דבר, זה גם כן ניתן למשה רבנו ולזרעו אחריו, ולא הטריח אותו הקדוש ברוך הוא ללמד את זה את ישראל. אבל משה רבנו נהג טובת עין ונתנה לישראל, ועליו הכתוב אומר, טוב עין הוא יבורך. ובכלל צריך לדעת שכל אדם שזכה לתשובה, וכל אדם שקיבל מתנה מעת השם, אף על פי שלא נצטווה, צריך למסור נפש על מנת להעביר את זה הלאה, וללמד את כולם ואת האחרים. כמו שנאמר על משה רבנו, כי נתן מלחמו לדל, זאת אומרת שנתן מלחמו לדל שהיא התורה, שעל התורה נאמר בה לכו לחמו בלחמי. ומי כמו נאמן ביתו, כי ישוע, שלא זזה ידו מתוך ידו של משה רבנו, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, קח לך את ישוע בן נון ושמחת את ידך עליו, זאת אומרת שתיקח לך יד אחת, ואילו בפועל נאמר, ויסמוך את ידיו עליו. רש"י מפרש, ויסמוך את ידיו, זאת אומרת, בעין יפה, יותר ויותר ממה שנצטווה. והקדוש ברוך הוא אמר לו, ושמחת את ידך עליו, והוא שמח בשתי ידיו, ועשאו כלי מלא וגדוש, ומלאו בחוכמתו, והכל נעשה בעין יפה. ולכאורה, מה ענף קמינה עם יד? כאן, אלא יד אחת היא הפקיעות בחוכמת התורה בבחינת סיני, והיד השנייה היא תורת הפלפול בבחינת עוקר הרים, ולימד את הכל, לימד משה רבנו את ישוע את הכל בעין יפה, ולימד אותו ממש איך להבין דבר מתוך דבר. משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע, וישוע לזקנים וזקנים לנביאים, נביאים לאנשי כנסת גדולה. אותם אנשי הכנסת הגדולה, שאנחנו מתפללים כל יום, השיב השופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, אותם אנשי הכנסת הגדולה הם היו 120, ומהם כמה זקנים וכמה נביאים, ומכללם היה את חגי, את זכריה, את מלאכי, שהיו הנביאים האחרונים, וגם בכללם את אותם אנשי המופת בדרכי הצדק, היה את דניאל, את חנניה, מישאל ועזריה, ועוד בראש כנסת הגדולה היה את עזרא הסופר, שעל עזרא הסופר אמרו עליו מסכת סנהדרין, ראוי היה עזרא שתינתן התורה על ידו אלמלא שכבר קדמו משה. ועוד נאמר בעזרא, כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת השם וללמד בישראל חוק ומשפט. זה על שכנסת הגדולה, דוגמה. אבל הם אמרו שלושה דברים. הם אמרו, הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. זאת אומרת, שהדיין, עכשיו זה לא רק מדובר כאן על דיינים בבתי משפט. אנחנו הרי דרך חיים מבחינתנו דק כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, אפילו מישהו רשע גמור צריך לחפש, ולא להיות, לא למהר לחתוך את הדין. אבל גם כן מדובר כאן על הדיין שמצווה לא רק לפסוק את הדין על פי התורה, אלא גם הדיין חייב להתעמק בדבר המשפט ולמצוא תחבולות על מנת להציל את העשוק מיד עושקו. מעשה שהיה באיש אחד שהייתה לו חנות של יין, ולאיש הזה היה משרת אחד שהיה חוסך את הכסף שלו וחסך 200 שקלי זהב, ככה שקיבץ וחסך אותם במשך שנים רבות. ובערב שבת, אחר שתמן את הארנק במרתף בין חביות היין, כשהוא בא במוצאי שבת ליטול את הארנק, לא מצא אותו, ויבקשהו ולא נמצא. וחשב ענה וענה, ומה יעשה? והלך אל הגאון רבי שלמה קלוגר, זכר צדיק לברכה. ויבכה לפניו בדמעות של איש, כי כל מה שהתייגע וחסך ועבד במשך שנים, הלך לריק ולבהלה, ואמר שהוא חושד את אדונו בעל היין שהוא שלח ידו וגנב את הארנק, כי לא היה מפתח למרתף אלא רק לבעל היין ולמשרת. הנה ויקרא הגאון את בעל החנות, וישאל את פיו על דבר הכסף והארנק, ואותו בעל היין השיב שהוא אינו יודע מכלום. ויאמר הגאון בפניו, גם אני אמרתי שלא ייתכן לחשוד בך, כי לא נחשדו ישראל על כך. אבל אם זאת המציאות, אז לכן אין ברירה, אלא להחליט שאיזה גוי נכנס למרתף וגנב את הארנק עם כל המעות שבו, ואם כן, גם צריך להכריז על ידי שמש בית הדין ולפרסם במודעות שהיין כולו הוא יין נסך, מחמת חשש מגע ידו של הגוי, וצריך לשפוך את כל היין, כי הוא אסור בשתייה. וכאשר שמע בעל היין את הדבר הזה וראה שחלתה אליו הרעה, שבזה יהיה לו הפסד גדול וכל רכושו ירד לתימיון, הודה מיד שהוא לקח את הארנק. אבל הגאון סירב להאמין לו. לא יכול להיות. עד שנשבע בשבועה חמורה שהוא שגנב את הארנק ואת המעות שבו, והלך במרוצה לביתו והביא את הארנק והמעות שבו, והשיב אותם למשרת, והכל בא על מקומו בשלום. זאת אומרת, נתנו כאן בדוגמה של סיפור חז"ל, על תפקידו של הדיין למצוא תחבולות על מנת להציל את העשוק מיד עושקו. אבל אנחנו נסיים את המשנה הזאת, שנאמר בה, כמו שאמרנו, הבו מתונים בדין ועמידו תלמידים הרבה. ועמידו תלמידים הרבה, בית שמאי אומרים, אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם וענב הוא בן תורה. זאת אומרת, בית שמאי אומרים, לבית המדרש ייכנס רק אדם שהוא חכם, שהוא ענב, שהוא בן תורה. סליחה. בבית הלל אומרים, בדיוק ההפך, לכל אדם צריך לשנות, כל אדם ישנה. כי אנחנו רואים שהרבה פושעים היו בישראל, ובשביל שנתקרבו לתלמוד תורה יצאו מהם צדיקים וחסידים. וככה נחלקו ביניהם בית הלל ובית שמאי, רבן גמליאל וחכמים. כשרבן גמליאל היה מכריז ואומר,
רבן גמליאל המכריז ואומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו אל יכנס לבית המדרש. אבל באותו היום שמינו את רבי אלעזר בן עזריה במקום רבן גמליאל, סילקו את שומר הפתח מהכניסה, וזאת אומרת אמרו השער פתוח וכל מי שרוצה להיכנס ייכנס, וכבר באותו יום נתווספו 700 ספסלים בבתי המדרש. השתבח שמו לעד, איזה לימוד אדיר. כמה שאנחנו צריכים אפילו לראות את החלשים, את המסכנים, את האומללים, את המדוכאים, שרחוקים לקיים את דוגמת משה רבנו, אשרי משכיל אל דל, להחדיר בהם תורה ויראת שמיים ואמונה. אנחנו רואים שההלכה כחכמים שעומדים בשיטת בית הלל, ושסתם אדם שמעשיו סתומים, אדם ממש רחוק מתורה ומצוות, זאת מצווה ללמד אותו תורה ולהחזיר אותו בתשובה שלמה. עוד מבואר בדברי הרשבץ במגן אבות כאן, בספר שאנחנו מדברים ממנו, שכתב, והעמידו תלמידים הרבה, שלא כדעת בית שמאי שאומרים שאין ללמד תורה אלא לחכם וענה וכו', אלא כבית הלל. ובזמננו אנחנו רואים שאפילו עם אדם, אנחנו רואים שכולם בבחינת תינוקות שנשבו, ממש כולם. לכן אפילו יש לקרב את האסירים שנמצאים בבתי הסוהר, שנשפטו על כל מיני עבירות שבידם, מצווה לשקם אותם, מצווה ללמד תורה וללמד אותם מוסר, כמו שאנחנו רואים שרבים מהם חזרו למוטב וכל אחד מהם היום הוא עולם מלא, ויצאו מהם כמה גדולים. ובעניין של העמידו תלמידים הרבה, בנוהג שבעולם שאלף נכנסים למקרא, יוצאים מהם 100 למשנה, ויוצאים מהם 10 לתלמוד, ומ10 לתלמוד אחד יוצא להוראה. זאת אומרת, מסקנה שצריכים להעמיד אלפי תלמידים ולהעמיד מורה הוראה בישראל ודיינים טובים שדנים דין אמת. וזה העניין שאנחנו צריכים שנאמר בו, ושיננתם לבניך. מי אלה שיננתם לבניך? אלו תלמידיך, שהתלמידים נקראים בנים. כי כל המלמד את בן חברו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה. אז דיברנו קצת מהמשנה הראשונה של פרקי אבות, של משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע, וישוע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים עשו על אנשי כנסת גדולה, והם אמרו שלושה דברים, עברו מתונים בדין, ואני ותלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. אני רוצה שנדבר גם קצת במשנה השנייה, של שמעון הצדיק שהיה משערי הכנסת גדולה, שאמר על שלושה דברים, העולם עומד על התורה, לעבודה ועל גמינות חסדים. אנחנו בהחלט נשמע את זה, אבל לפני כן, אנחנו נשמע עוד שיר אחד, ובהמשך אנחנו נמשיך. אז בואו ככה להתעוררות, נשמע את מה שנקרא את בגן של החיים של חיים ישראל, שהוא גם כן אחד המוזיקאים הטובים והמוזיקאים שלנו. אז הנה אנחנו שומעים את בגן של החיים, ותכף חוזרים, אתם איתנו.
יד נפתח השעה ואין לך ברירה, בגן של החיים אתה נמצא ברוך הבא. בגן של החיים כולנו ילדים, יש משחקים ויש שדת מבקשים. בגן של החיים כל כך הרבה שבילים, רק אחד סופן בתוכו יהלומים. בגן יש מלך שהכל עשה, יש לו משרתים שאומרים כל יום שירה. אם תדיב ללכת ודאי אותו תמצא, בגן של החיים אתה נמצא ברוך הבא. בגן של החיים כולנו ילדים, יש משחקים ויש שדת מבקשים. בגן של החיים כל כך הרבה שבילים, רק אחד סופר
גן של החיים, שיר נפלא. כאמור, שמעון הצדיק היה משערי כנסת גדולה, הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. שמעון הצדיק היה מנהיג דגול של עם ישראל. בחוכמתו וקדושתו הוא ממש הציל את בני ישראל, את עם ישראל מחורבן, כמו שמובא בגמרא במסכת יומא, שמובא שהכותים שהיו בהר גריזים באו אל המלך שהיה אז, המלך היה אז אלכסנדר מוקדון, באו והלשינו על ישראל שכאילו, ממש העלינו עלילה, שכאילו ישראל הנכנסים אל בית המקדש שלהם ומקללים את אלכסנדר מוקדון. שמע כך אלכסנדר, ממש קצף וחמתו בערה בו, הנה ויעלה לירושלים להחריבה. שמעו כך ישראל, נהיה אבל גדול ביהודים, וצום ובכי ומספד. וכשנודע הדבר לשמעון הצדיק, מה עשה? לבש בכדי כהן גדול, ויצא יקירי ישראל אלפי פרחי כהונה לבושים ובכדי כהונה לבנים, ויצאו לקראתו, ואבוקות של אור בידיהם, עד שפגשו את אלכסנדר, ואת כל השרים והחיירים והפמליה שהייתה איתו. וכשראה אלכסנדר מוקדון את שמעון הצדיק, ירד מהמרכבה והשתחווה לפני שמעון הצדיק. אמרו לו שריו של אלכסנדר, מלך גדול כמוך השתחווה ליהודי כזה? אמר להם, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי במלחמתי. אמר להם אלכסנדר לישראל, למה באתם? אמרו לו, אפשר שהבית הזה, בית המקדש שלנו, שאנחנו מתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תיפסק, אפשר שיבוא ויתאו אותך זרים, אלה הקוטים, על מנת שתבוא להחריב לנו את הבית? אמר להם, מי אלה? אמרו, אלה אותם הקוטים הללו שעומדים לפניך. אמר אלכסנדר לישראל, הרי הם מסורים בידיכם, עמדו ישראל עליהם והרגום. ויכרות המלך ברית עם שמעון הצדיק, ויקח שמעון הצדיק את המלך ויעלה עמו בבית המקדש, עד שהגיעו למקום שאין העקום יכול להיכנס לשם, ואז אמר שמעון הצדיק, אדוני המלך, עד כאן מותר לנו ללכת, לא יותר. ביקש המלך לעשות שם איזושהי אנדרטה, פסל, כמו שבמדינות העולם נוהגים שם כל המנהיגים שלהם, לעשות איזשהו צלם בהיכל, איזה אנדרטה בתמותו של המלך, וליתן את זה שם בין ה... אולם של המזבח, ואז השיב לו הכהן הגדול ואמר שאסור לנו לעשות שום פסל ולא מסכה או תמונה, אבל אני מציע, אמר לו, שכל הילדים שיוולדו בשנה הזאת יקראו אלכסנדר על שמך. הנה, ויטב הדבר בעיני המלך שאמר, זה יותר טוב ממה שביקשתי, ממש והשתחווה להשם יתברך ויצא בשלום. שמעון הצדיק משערי כנסת גדולה, איזה דוגמה מופלאה של מנהיגות. אבל הנה אמר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. וזה שנאמר על התורה שמבואר מסכת שבת, שהתורה היא קיום העולם, כמו שאמר רבי שמעון בן לקיש, הלא הוא יש לקיש מיודענו, שעל מה שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, אמות ה' יתרה בדגש, מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, סתנאי, אם ישראל מקבלים את התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. וכך עוד מובא גם במסכת פסחים ובנדרים, אמר רבי אלעזר, אלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. ועוד מובא, שכל העוסק בתורה לשמה, כאילו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה. ומאיפה אנחנו יודעים שזה על כל העולם כולו? זה מה שנאמר על העבודה, מובא במסכת הענית. אלמלא מעמדות, לא נתקיימו שמיים וארץ. זאת אומרת, אנחנו תכף מעניין, אומר רשי הקדוש, אלמלא מעמדות, שזה הכוונה היא לעסקי הקורבנות שישראל מקריבים, שבלעדיהם היו ישראל חס ושלום קלים בחטאם, ואם ישראל קלים חס ושלום, אז גם שמיים וארץ העומדים בזכותם, בזכות ישראל, בזכות תורת ישראל, אז גם הם אינם מתקיימים עוד. צריך להבין מהי גדולתה של התורה, ומהי המעלה, ומהי כל בן ישראל צריך להיות פרוז'קטור שמשדר אמונה ותורה ויראת שמיים. וחשוב מהכל, אנחנו גם אומרים בתפילה, בסוף התפילה היא רצון שיבנה בית המקדש, אנחנו לא יודעים איזה טובה חסרה לנו שאין לנו את בית המקדש. אז על גמילות חסדים, עוד מה שנאמר על גמילות חסדים, כמו שנאמר, אמרתי עולם חסד ייבנה. עוד מובא בגמרא בסוטה שכל העושה צדקה ומשפט, כל העושה צדקה ומשפט, חסד השם אל הארץ. שעכשיו התורה היא למעלה מהכל, והתלמוד תורה הוא כנגד כולם, ועוד אמר רב שמואל מסכת מגילה, שגדול תלמוד תורה יותר מהקרבת הקורבן תמיד. שאמר דוד המלך עליו השלום, שאמר דוד המלך עליו השלום להשם, עודייני השם קיצי ומידת ימי מהי, אמר לו השם, כבר הגיע מלכות שלמה בנך, ואין מלכות נוגעת ומלכות חברתה, אפילו כמלוא נימה. אמר לו, אם כן עמוד בערב שבת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה, יותר מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפניי על גבי המזבח. כי טוב יום בחצריך מאלף, זאת אומרת, טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה ועומד בחצרי, יותר מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב. אז אנחנו גם צריכים ללמוד עם זה, ששעה אחת, או כל שעה, או כל זמן שאדם לומד תורה ועוסק בתורה, כמה תועלת, כמה ברכה, כמה הצלחה, איזה טובה נצחית אדם עושה לעצמו. אמנם, מובא במדרש על הפסוק, נחית בחסדך עם זו גאלת בעוזך אל נווה קודשך, שזה בדיוק רומז כאן על שלושת הדברים על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. נחית בחסדך הזו גמילות חסדים, נהלת בעוזך, זו התורה שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, שמברך תאור בשלום, אל נווה קודשך, אלו הקורבנות שבמשכן. ואומנם זה לא על פי הסדר, אלא לפי סדר בריאת העולם. כי אף על פי שאף על פי שאם אין תורה אין קמח, בכל זאת, עד למתן תורה, זנו פרנס הקדוש ברוך הוא את עולמו בחסד, כמו שמובא, שמאז בריאת העולם עד למתן תורה עברו 26 דורות, 20 דורות מאדם עד נוח, ו10 דורות מנוח עד אברהם, ומאז אברהם, יצחק ויעקב, לוי, קהת, עמרם ומשה, ובדור ה-26 ניתנה תורה על ידי משה רבנו, ומאז נזרן העולם בצדק, ובזכות התורה הקדושה. ישתבח שמו לעד, יהי רצון שהדברים הללו ייכנסו לנו ממש ממש אל תוך הלב, וממש נעשה עוד איזה התנחתה יפה וטובה של ניגון שיר נפלא של מה אהבתי תורתך כל היום בשיחתי.
מה אהבתי תורתך כל היום ישיחתי, מה אהבתי תורתך כל היום ישיחתי, מה אהבתי תורתך כל היום ישיחתי, מה אהבתי תורתך שמחתי. תום לי תורה, תורת פיחה, מאלפי זהב, זהב החסד. תום לי תורה, תורת פיחה, מאלפי זהב, זהב החסד. תום לי תורה, תורת פיחה, מאלפי זהב, זהב החסד. תום לי תורה, תורת פיחה, מאלפי זהב, זהב החסד. אם אהבתי תורתך, כל היום בשמחתי. 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 תום לי תורה, תורת פיך, מאלפי זהב, זהב החסד. תום לי תורה, תורת פיך, מאלפי זהב, זהב החסד. תום לי תורה, תורת פיך, מאלפי זהב, זהב החסד. תום לי תורה, תורת פיך, מאלפי זהב, זהב החסד.
תורתך כל היום משיחתי, הזמן קצר, המלאכה מרובה. לדבר קצת מעייני חודש ניסן, קצת מעייני קמחת דפסחא, קצת מעיין השבת הגדול, הכל בקטנה. אז חשיבותו של חודש ניסן, שהוא ראש לכל החודשים, הוא גם מלך על כל החודשים, כמו שנאמר, החודש הזה לכם. אז מהמילה לכם, החודש הזה לכם, לכם זה אותיות מלך. לכן מצווה גם לקדש את החודש הזה יותר מכל שאר החודשים. וכל החודש הזה, כל המהות של חודש ניסן, הוא חודש שכולו גאולה. לכן כתוב, אין קוראים גאולה, אלא ליציאה מאפלה לאורה. זה שלא טעם, טעם שעבוד מעולם, אינו טועם טעם של גאולה, ועיקרה של גאולה. מה העיקרה של גאולה? היא החירות שבאה מתוך מה? מתוך השיעבוד, שיעבוד הגוף. אלמלא היו ישראל משועבדים, לא זכו להיות בני חורים לעולם. וגם כשנשתעבדו, השיעבוד עצמו הוליד את הגאולה, ומתוך החשיכה בקעה האורה, זה לא ממקום אחר, מתוך החשיכה בקעה האורה. אז לכן, אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מתי אתה גואל אותנו? אמר הקדוש ברוך הוא, לכשתרדו במדרגה התחתונה, אותה שעה אני גואל אתכם. אז החודש הזה לכם, ששינה הקדוש ברוך הוא את כל מערכות הטבע ביציאת מצרים, לעדות על הבורא השתבח שמו לעד, כי הוא הבורא, הוא השם יתברך, הוא העושה כרצונו, והכל בשביל לעדות לישראל, שיש לנו את העדות נאמנה, כי כל העולם נברא רק בשבילם. כשרצה הקדוש ברוך הוא להראות את כוח זרעו בעולם ולשנות את הטבע, הוא לא הראה את זה בשביל כל העולם, הוא הראה את זה רק בשביל ישראל, על מנת לחזק אותם ולעורר אותם. יכול היה הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל עם מצרים גם בדרך הטבע. כן? וגם היה יכול לנהל אותם מלכתחיל בדרך הטבע, שלא השתעבדו במצרים. אבל כל הגלות הייתה כדי לברר לישראל ולכל העולם כולו, שכל העולם וסדריו וחוקיו וכל כוח שיש בעולם הזה, הכל משועבד לרצון השם, ובשביל, בשבילנו, כי צריך כל אדם לומר, בשבילי נברא העולם, בשביל ישראל. רצונו הוא, ברצונו של השם, מקיים חוקים אלה, רצונו שהוא משנה את עולמו עבור ישראל בניו. אז לכן גם כתוב, החודש הזה לכם, זאת אומרת, בעבורכם נתחדשה הדרך הזאת של הניסים והנפלאות, כדי לרומם אתכם ולנסה אתכם כשם ששמי גדול ומרומם בעולם. חודש ניסן, שלושה שמות יש לחודש ניסן, שלוש שמות. ראש החודשים, שהוא החודש הראשון, חודש האביב, וניסן. והתורה קראה לחודש ניסן, החודש הראשון, כי הוא נמנע תמיד ראשון לכל חודשי השנה, וכן התורה גם קוראת לו חודש האביב, מפני שבו הצמח וכל החי פורח ומתחדש, ובו ניתן חיים ועושר בעולם. ואילו השם ניסן הוא השם הבבלי שיעלו ישראל עמם מבבל, וגם הוא על שם האביב נקרא. ניסן זה משורש ניצן, על שם הניצנים נראו בארץ, והחכמים האחרונים מצאו רמז, זאת ריקון משמע בשם חג האביב, חודש האביב, ואמרו, אביב, זה מחלקים את זה לשניים, אביב, אב, יוד בית, אב של יוד בית חודשים. מזלו של החודש הזה, של חודש ניסן, הוא מזל תלה, על שם עשה לבית אבות שנצטווה התורה לישראל להביא קורבן לפסח. אכן, אנחנו רואים שגם לפני שנצטוו ישראל לקחת את השה לפסח בחודש הזה, היו האומות ובייחוד המצרים מציינים את תוקפו של החודש הזה במזל תלה, שהוא מצטייר מן הכוכבים שממשמשים בחודש הזה, בגלל שהתלה הוא סימן עשירות, ובלשון הקודש הוא גם נקרא אשתרות, על שם שמעשירות את בעליהן. ובחודש הזה, שהוא מקור הברכה והחיים לכל השנה, המצרים שאין ליבם הולך אלא אחר העושר והחוסר שבממון ושבגוף, עשו אלוהות מן התלה, שהתלה הוא פרה ורבה בחודש הזה ביותר, והם משתחווים לו ועובדים לו. ואילו על ישראל שאין ליבם הולך אחרי עבודת אלוהיהם, מה הם נצטוו? לקחת את אותו עשה, את אותה עבודה זרה של מצרים אדוניהם, לקחת את עשה, לשחוט אותו בחודש הזה, בעצם תוקפו, ולהביא אותו קורבן להשם בלבד, כי אין עושר ואין חוסן, אלא זה שניתן מהשם יתברך לבדו ולא מזולתו. וכשישראל, כמו שישראל, גם כמצרים, מציינים את החודש הזה במזל תלה, אלא שישראל מכוונים לשם שמיים, והמצרים התכוונו לשם עבודה זרה. וזה בדיוק מה שאמרו חכמים בפירוש הכתוב, משחו, קרו לכם, כלומר, משחו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן, ושחטו אלוהיהם של מצרים, ועשו הפסח. משחו ידיכם מעבודת אלילים, וידבקו במצוות. חודש ניסן הוא חודש שתמיד כך זה, לעולם הוא מלא 30 יום, והראש חודש שלו, שזה כבר היה, אבל הוא גם כן תמיד בין יום אחד. וכמובן, מי שעדיין לא אמר, צריך לדעת, האדם שיוצא לשדות, לגנים, בימי חודש ניסן, ורואה אילנות פורחים וניצנים עולים, מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות ונאות, כדי לענות בהם בני אדם. אז למי שעדיין לא בירך את ברכת האילנות, הנה זה הזמן. טוב רבותיי, יקונו יקונו לשבת הגדול, וכבר עכשיו מתחילים ומכריזים מראש חודש ניסן על העניין שנקרא קמחא דפסחא, שזה מנהג בכל ישראל שבימים הראשונים של חודש ניסן גובעים, קוראים לזה מעות חיטין, גובעים מעות חיטין מכל בני העיר, כפי אשר תשיג ידם, וקונים בכל המגבית שאוספים, קונים חיטים לפסח ומחלקים אותם לעניי העיר, איש איש כפי צרכיו לפסח, וככה גם נותנים לו את שאר צרכי המזון, החג, אם זה ביין, בשר, דגים, או שנותנים להם בכלל איזשהו מענק או משהו, על מנת שיקנו צרכיהם בעצמם. ונהגו את מנהג הזה לפני פסח, לא בגלל מצוות צדקה, שהרי המצווה הזאת היא נהוגה בכל השנה, כמו בפסח גם, אלא נהגו במצווה הזאת משום החירות בו. זאת אומרת, שאפילו אם כבר אדם קיים את מצוות הצדקה כהלכתה והכל, אבל עדיין הוא לא מרגיש חירות בנפשו אם הוא יודע שבסמוך לו נמצאים רעבים. אנשים כאלה שאין להם מה לאכול, ועוד שבשביל שלא יהיה אדם, חד ושלום כדובר שקרים. דבר על השימורים, בשעה שאנחנו קוראים את ההגדה, אנחנו קוראים, כל דחפין יתי ויכול, כל צריך יתי ויפסח, זאת אומרת, כל מי שרעב יבוא ויוכל. הרי אדם הזה, שלא יהיה דובר שקרים, שהוא לא קיים את המצווה, שהוא יודע שהוא אוכל וסווה, ושישנם אנשים שהם רעבים בעירו, ולא תרח קודם החג לשבור את רעבונם. אבל עכשיו, כשהוא תרח וקיים את מצוות קמחא דפסחא, וסיפק מזונם של העניים הידועים לו לפחות, אז אומר שמה נשאר עוד מי שלא ידעתי בו כי הוא רעב, אז לכן שולחני ערוך לפניו, הרי נאמנים דבריו של אותו אדם, הוא מקבל שכר גם על האמירה הזאת, כאילו עשה את זה גם עכשיו, והכיל רעבים ושימח את לב העניים. של כל בני העיר, כל אדם, חייבים ליתן מעות חיטין לעניים בני איראן, ולא רק שהם חייבים, גם כופין עליהם את הסרבנים, וגובים אותם, ואפילו מתלמידי חכמים שהם פטורים ממסים כאלה ואחרים. ואין אדם יכול לפתור את עצמו במה שנתן לעניי העיר אחר, להגיד אני כבר תרמתי, אני כבר עשיתי וכאלה, אלא כל עניי העיר זכאים לקבל קמחא דפסחא, ממש מהמגבית של העיר שעשו, ואין הגבאים רשאים לומר לעני, אתה כבר באת מעיר אחרת, אז תלך לעיר שבה אתה גר, או שאתה כבר קיבלת או משהו כזה, ודברים כאלה ואחרים. והמנהג שנהגו ברוב התפוצות של ישראל, זה לגבות את מעות החיטים, את הקמחא דפסחא, זה בעסק גדול, שרב העיר ושבעה הטובים שבה, רב העיר ושבעת הטובים של העיר, יושבים במוצאי שבת קודש ומברכים בה בראש חודש ניסן, ממש כמו רואה שמבקר את הצון שלו, ומעבירים לפניהם את כל השמות של כל בני העיר להעריך אותם, אלה למתנותיהם שיתנו, ואלה לצרכיהם אשר יקבלו, איש לא נעדר. למחרת משכימים, הרב ושבעת טובי העיר עמו, מסובבים בעצמם על פתחי בני העיר וגובים על פי הערכה, ואין העצה ואין תחבולה להשתמט מהמקבית הזאת. עכשיו זה נגיד שאדם שהוא עשיר וידו קמוצה והוא טוען שאין לו, אז אומרים לו אין לך, אז אם אין לך אתה תהיה מהמקבלים, או תן או כך, אז הוא כמובן מתבייש ונותן. וגם יותר מזה, פלוני, אדם עני, שהוא מתבייש לקבל, אז עושים את התחבולה, עושים את איזשהו תחכום, ואז אומרים לו שהם נותנים לו את זה רק כדרך הלוואה, או שהם שולחים לו את זה בדרך שאינו יודע מי שלח, וגומרים את הגבייה והחלוקה קודם שבת הגדול. השתבח שמו לעד, שנזכה נזכה גם אנחנו לראות כל הזמן חדשים לבקרים, אנחנו רואים על מצוקת העניים, זה ממש כואב ודואב שלנו שהתורה הקדושה שלנו מלמדת אותנו לא להסתיר עינינו מהנתקעים, מהחלשים, מהעניים. הנה שבת הגדול בפתח. למה נקראת שבת הגדול? שזאת השבת הסמוכה לפסח, היא נקראת השבת הגדול, והיא נקראת השבת הגדול מכמה וכמה טעמים שונים. נוהגים בישראל כמה וכמה מנהגים מיוחדים, כל אחד כפי מנהגיו וענייניו, אבל שבת הגדול הראשונה שהייתה להם לישראל במצרים היא הייתה בעשירי בניסן, שהיא הייתה 5 ימים קודם גאולתם, ולשבת הזאת נצטוו ישראל מצווה ראשונה באותה מצווה ראשונה היא נהגה לשעה אחת בלבד ולא נהגה לדורות, שכמו שכתוב בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש סל לבית אבות, סל לבית, זאת אומרת סל הבית, מצווה זו להכין את הסל לפסח 4 ימים קודם שחיטתו, שנהגה רק בפסח עד שהייתה במצרים, ואילו בפסח בדורות, אין לנו את המצווה הזאת מן התורה לקחת את השה 4 ימים קודם, אף על פי כן שהיו עושים ועושים כך. הכל כדי לבקר את השה מן המומים ושבת הגדול, ניסים גדולים נעשו להם לישראל באותה השבת, שבאותו היום לקחו כל אחד מישראל שה לפסח שלו, וקשרו אותו ככה בקרעי המיטה, והמצרים ראו את זה ושאלו, למה זה לכם? למה אתם עושים כך? ובני ישראל השיבו על מנת לשחוט אותו כקורבן לפסח, כמצוות השם עלינו. והיו שיניהם של המצרים כהות על ששוחטים את אלוהיהם ולא יכלו להגיד להם דבר. ועוד כמה ניסים היו שם בעניין הזה, ולפיכך, ממש בקטנה ככה שלפחות גם אנחנו נגיד משהו על השבת הגדול, עשו שם עוד הרבה הרבה ניסים גדולים. יותר מזה גם כי אנחנו צריכים לדעת שההפטרה של שבת, של שבת הגדול, היא נקראת וערבה, וערבה שמנחת ירושלים, כימי עולם מוכשנים קדמוניות, אמרו חכמים, באבון ביטול מעשרות, שמיים נעצרים, והיוקר הווה, ובני אדם רצים אחר פרנסתם ואינם מגיעים, ומביא רעב של כליה וכולי וכולי. זאת אומרת, אם נותנים, מתברכים, שנאמר, אביאו את המעשר אל בית האוצר, והיא טרף בביתי, ולא רק זה אומר עוד השם יתברך, ובחנו נינה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את אורובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלידי. והפסוקים האלה הם מאותה ההפטרה, לפיכך מפטירים בה לפני הפסח, להזכיר את העם על העניין המעשרות קודם גמר דין על התבועה, שלא תלקה באבון ביטול מעשרות, לכך ראוי לכל דרשן, לכל רב, לכל גבאי בבית הכנסת, בשבת הגדול, שיעורר את העם על המצווה הזאת של תרומות ומעשרות ומתנות לעניים, שיקבלו על עצמם לקיימן, ותהיה חשובה קבלתם, ויקוים בהם את כל העניין של פסח, ויקוים שנזכה של מה שכתוב, והריקותי לכם ברכה, עד בלידי. לסיום העניין הזה, כשהיו ישראל במצרים, שאל משה את פרעה על יום אחד של מנוחה. והנה ידוע, אשמח משה מתנת חלקו, שתפס לו את יום השבת. מכל מקום, בכל מוצאי שבת, תכף היו ישראל יוצאים ממנוחה ועונג ליגיעה ועינוי. אבל בשבת הזה, שיהיה השבת הגדול, לא חזרו ישראל להשתעבד, ולכך גם נקראת השבת הזאת, השבת הגדול. הנה עוד ליקוד קטן, הנה עוד דיבור קטן, מה שמוביל אותנו לעוד איזה שיר קטן. אז כמובן אין שום ייאוש בעולם, ואדם צריך לדעת, העולם הזה כל כולו הוא גשר צר מאוד. כמו שאומר רבנו, דע כי העולם הוא גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. כמובן שאנחנו עכשיו נשמע את הניגון הזה שנקרא, גשר צר מאוד בעזרת השם יתברך, ואנחנו נעבור אחריו לליקוט הבא בעזרת השם. הנה גשר צר מאוד.
צריך לעבור על גשר צר מאוד, על גשר צר מאוד. ודע שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד, על גשר צר מאוד. והכלל והעיקר שלו יתפחד כלל, שלא יתפחד כלל. והכלל והעיקר שלו יתפחד כלל, שלא יתפחד כלל. ודע שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד, על גשר צר מאוד. אוי, ודע שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד, על גשר צר מאוד. אוי, והכלל והעיקר שלו יתפחד כלל, שלא יתפחד כלל. אוי, והכלל והעיקר שלו יתפחד כלל, שלא יתפחד כלל.
והכלל והעיקר שלא יתפח את כלל. דיבור מליקוטי הלכות, מכך ב' מאורח חיים, מלכות מסע ומתן באמונה, פרק ד' סעיף ב'. כך שם עוד כמה דיבורים רבי נתן על הלכות מסע ומתן. הנה, זה מה שאמר ירמיהו לישראל. נביא ירמיהו מוכיח את העם, אומר להם, הדור, אתם ראו דבר השם, אתם ראו דבר השם. דרשו רבותינו זיכרונם לברכה, שמעו לא נאמר, אלא ראו. זאת אומרת שמכאן הוציא להם את צנצנת המן, ואמר להם ירמיה לישראל, ראו, ראו במה נתפרנסו אבותיכם, כי ישראל במדבר ניזונו על ידי ביטחון לבד, שזהו בבחינת המן שירד להם בלי שום עשייה ועסק ומסע ומתן כלל. הכל היה בזכות משה רבנו, שהוא הדעת, והדור הזה, הדור שלו נקרא דור דעה, שהמשיך בהם דעת גדול כל כך, עד שהיו מכוונים עיני דעתם להסתכל בביטחון להשם יתברך לבד, עד שירד להם המן 40 שנה דבר יום ביומו, וזה בחינת הניסיון הנאמר במן. כמו שכתוב, הנני ממטיר לכם מן מן השמיים למען אנסינו. כי עיקר הניסיון, שאם זה הם יתחזקו באמונה, בכל יום ויום, רק שיתחזקו באמונה ולא יחשבו ויערערו מחשבה אחרת לדאוג בשביל הפרנסה, שיבוא ויקידו מה נעשה אם לא ירד המן מחר, אלא הכל רק כדי שיתחזקו בביטחון. כל יום ויום שהשם יתברך ייתן להם בוודאי אוכלם בעיתו.
הקדושה מובא בפרשה שזה היה עיקר הניסיון של המן. על כן גם מצטוו והיה ציווי איש על יותר ממנו עד בוקר. זאת אומרת שכל אחד ייקח רק להיום, לא לחשוב על מחר. ועל כן באמת נמצאו בהם כל מיני אנשים שהותירו ממנו. זאת אומרת שלא סמכו על שמחורת גם השם יתברך ישלח להם את המן, כמו שנאמר דבר יום ביומו. ועל זה נאמר ויקצוף עליהם משה, כי עיקר ירידת המן הוא על ידי ביטחון, לפתוח בהשם יתברך לבד, שעל ידי זה ירדה להם הפרנסה מן השמיים. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, בגלל זה ירד להם המן בכל יום, ולא פעם בכמה ימים, כדי שיתלו עיניהם למרום, כדי שיהיה להם ביטחון חזק. וזהו שאמר להם ירמיהו, כשרצה שיעסקו בתורה ויתחזקו בביטחון, עד שממש תבוא להם, עד שתבוא להם הפרנסה מן השמיים, שצריכים להבין שהשם הוא זה שזן את העולם מבית סכינים ועד קרני רעמים, לשום עסק, כמו שירד המן לאבותינו. אז כן אמר להם, תראו את דבר השם, ראו דייקה. היינו שהודיע להם שעיקר המשכת הפרנסה הוא על ידי כוח הראות לבד, שהוא בחינת ביטחון, שעל ידי שאדם מסתכל בביטחון רק להשם יתברך לרד, הוא יכול להמשיך פרנסה במועדו ובזמנו, בלי שום סיבה ועסק כלל, רק שתבוא לפרנסה מן השמיים, כמו ירידת המן ממש, שהיה על ידי ביטחון. השפע של ישראל יורדת, השפע של ישראל יורד דרך הקדושה, מחמת שמאמינים בהשם יתברך ובוטחים בו לבד, ויודעים כי כל השפע והפרנסה מאיתו יתברך, כי הוא יתברך משגיח בהשגחה פרטית על כל דבר שבעולם, והוא יושב ומחלקן ומפרנס מקרני רעמים ועד ביצי קינים. כמו שאנחנו מאמינים שהפרנסה באה בהשגחת השם יתברך לבד, כמו כן גם הוא יתברך משגיח עלינו באותה השגחה. זאת אומרת, כגודל האמונה של האדם, כך גודל ההשגחה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להתחזק באמונה לבד, 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 שהשם יתברך הוא זן ומפרנס את כל העולם. אבל להבדיל אלף אלפי הבדלות, אותם העקום, עובדי כוכבים ומזלות הרשעים הכופרים, אינם מאמינים בהשגחת השם יתברך בשלמות. עיקר הפגם של עובדי האלילים ועובדי הכוכבים והמזלות הכופרים, הוא שהם לא מצמצמים את עיני דעתם להשם יתברך, כי באמת רובם ככולם מאמינים, כל העולם מאמינים בהשם, שיש השם, שהשם ברא את העולם. אבל עיקר הכפירה שלהם ובהשגחה הפרטית, כי הם אומרים שהשם יתברך הוא כל כך גדול ונעלה ומרומם ונשגב כל כך, עד שאי אפשר לצייר בדעת שהשם יתברך ישגיח גם בעולם הזה בהשגחה פרטית ובהשגחה פרטי פרטית, וזה עיקר הכפירה. ואדם שלא מאמין בזה כופר בכל התורה כולה, כי הם מתאים את עצמם כאילו הם מגדילים ומגביהים את כבוד השם יתברך, שאומרים שלרוב רוממו, אין ראוי חס ושלום שישגיח על העולם השפל הזה, כי הם רוצים להשיג בשכל, בדעת שלהם, רוצים להשיג את דרך עבודת השם, את דרך הנהגות השם יתברך. אבל עד רבה, זה העיקר הגדולה של, והרוממות של השם יתברך, שאין תפיסה בו, כי במקום שבו אתה רואה גדולתו, שם אתה מוצא את הנבטנותו. אנחנו זיכרונים לברכה, כי אם היה גדולת השם יתברך, אפשר להשיג את זה דרך הבנת דעת האדם, אם כן חס ושלום, אז היה קץ לגדולתו, כי דעת האדם שהוא בשר ודם, יש לו קץ וגבול. אבל באמת, דעתו מרומם לדעתנו, כמו שכתוב, כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרככם ומחשבותי ומחשבותיכם. זאת אומרת, השם יתברך אומר לנו, כמו שהשמיים רחוקים מן הארץ, ככה רחוקים מעשיי ממעשיכם ודעותיי מדעותיכם. אבל כן באמת, אדרבה, זהו גדולתו ורוממותו יתברך, שהוא מרומם ונשגב למעלה מתפיסת דעת האדם, עד שלרוב גדולתו ורוממותו הוא משגיח בהשגחה פרטית על כל דבר שבעולם. כי כמו שכתוב, בכמה מקומות, עיני השם צופות ורואות. ואף על פי שאי אפשר לנו להבין זאת בדעתנו, בגלל שאנחנו לא מסוגלים לתפוס את זה בדעת, את כל מה שאנחנו מדברים, אז איפה שנגמרת הדעת, איפה שנגמר השכל, מכאן מתחילה האמונה. עכשיו למה הדבר דומה? יכולים לשאול ילד. עכשיו ילד מתחיל את החיים. אז אמרנו, ילד קטן, מה למדת היום בגן, ילד מתוק שלי, עד כמה אתה יודע לספור? אז אומר הילד, אני יודע לספור כבר עד 10, אז אומרים, נו תספור עד 10, אז הוא סופר 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אותו ילד חמוד, הוא עדיין לא יודע שיש 11, 12, 50, 100, מיליון, טריליון וכו' וכו'. זאת אומרת, כל אדם שהוא כבר, נגיד, הוא כבר בקיא בכמה חוכמות וחוכמות בעולם הזה, יודע המון דברים, אבל הוא צריך להבין שיש המון המון דברים שהוא אפילו לא יודע ואפילו עוד לא תפס ואין בדעתו בכלל להשיג את זה בכלל. וצריך לדעת את זה. אותם עובדי הכוכבים והמזלות שכופרים בהשגחת השם יתברך זה מחמת כסילות דעתם שאומרים שהוא יתברך מרומם מלהשגיח בעצמו על כל העולם כולו, ובדיוק רק למחשבה הזאת לבד נמשכים כל הכפירות שלהם וכל העבודות זרות של הדורות הקודמים, כי הם אומרים בשטותם שחס ושלום שהשם יתברך שמסר את ההנהגה למערכת השמיים, עד שעל ידי הטעות והכפירה והבלבול הזה, הם באו לעבודת אלילים שעובדים לעץ ואבן, שזה מעשה ידי אדם, כי אמרו שאי אפשר להמשיך את השפע כי אם על ידי עבודת התמונה חס ושלום, שזה הכל גשמי, זאת העבודה זרה שלהם, זאת סיבת טעותם של כל הדורות הקודמים שעבדו עבודה זרה, כמו כן כל הטעות של כל הכופרים שבדורות הללו, הכל הוא על ידי, רבנו משתמש במילה, אומר טעותים, טעויות כמובן, טעויות כאלה שמחמת שאינם מכוונים ומצמצמים את דעתם להבין ולהשכיל שאי אפשר להבין את דרכי גדולת השם יתברך והנהגותיו יתברך, ועל ידי זה אין יכולים להגיע בעיני דעתם אל השם יתברך, כמו אדם שרוצה לראות משהו מרחוק למשל. אז ככה לסיום העניין הזה, כמו כן הוא ממש גם בעניין טעויות דעתם הרעה שרוצים להסתכל בהשגחת השם יתברך ואינם מכוונים דעתם להביט אליו יתברך לבד. זאת אומרת שאדם שרוצה להאמין בהשם יתברך ולראות את גדולת השם יתברך, אתה צריך להבין שבקור שאתה רואה את גדולתו שם אתה רואה את הנבטנותו, צריך לסלק את השכל, להישען על האמונה בלבד, כי כמה שאדם יחקור ויחקור הוא רק יבין כמה הוא רגע וכמה הוא עדיין לא יודע, עד שמזכה ושלום יתייאש ויפול וילך ויעבוד עבודה זרה. אז על כן אסור לישראל להשתתף עם העובד כוכבים, וכל זה מהסיבה של משום ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, כי הם כופרים בהשגחתו השלמה ואומרים שכוחם ועוצם ידם עשה להם את החיל הזה, שזה בבחינת עבודה זרה להגיד דבר כזה בכלל. אנחנו צריכים להתרחק מהם ומדרכיהם בתכלית הריחוק, כי אנחנו צריכים להאמין שכל פרנסתנו היא רק בהשגחה פרטי פרטית. אפשר כמובן עוד להמשיך ולהאריך ולדבר בעניין, אבל כמו שאמרנו בקטנה, כל אחד ימשיך את השיעור הזה בהלכות מסע ומתן באמונה, עם עצמו ובשיעור, ורק לסיים את הליקוט הזה, מי שעושה את תורתו הרי, מה שנקרא, ככה פה ושם בקטנה, ומשקיע את כל מרצו וזמנו וכוחו בעבודה ובמלאכה, אז לא תורתו ולא מלאכתו מתקיימים. אבל מי שעושה מלאכתו הרי ותורתו קבע, אז גם תורתו וגם מלאכתו מתקיימים. טוב, אנחנו ממש, לפי הזמן שעומד לרשותנו בשלבי סיום, אנחנו נשמע עוד שיר אחד, נשמע אחריו עוד ליקוט אחד אחרון, שיר ונסיים. אז את השיר שאנחנו נבחר, אנחנו נבחר אותו מהדיסק של רש לקיש, וחשוב לציין את העובדה שהדיסק הזה ניתן להורדה חינם באינטרנט, אז כמובן כל מה שאתם צריכים להיכנס גם
לאתר שלנו, יאללה שלו.
מה כל כך קשה להבין? אולי אתה לא ממש מאמין שיד מכוונת עושה כאן הכל. בחיים זה לא רק לשתות ולזלול. מה כל כך קשה להבין? שהביטוי הוא התכלית בחיים. היא הטובה שבניגוד זו דרך והכיוון.
לעד, לכונן הדעת, טוב להודות. בהזדמנות הזאת, לכל המאזינים היקרים, אני רוצה להגיד שאם יש לכם שאלות, הערות באלף, הערות בעין, להגיד, אז אתם מוזמנים דרך האפליקציה שקיימת פשוט לשאול שאלה, אנחנו נשמח לענות לכם על כל שאלה, על כל דבר, על כל בקשה שתרצו, אם זה להקדשה, אם זה שירים מסוימים, דיבורים כאלה ואחרים, הכל יתקבל בשמחה, באהבה ובהבנה, ואנחנו נתייחס לכל העניינים האחרים. הליכוד ישראל, אנחנו נדבר מהעניין הזה, נשמע עוד שיר לסיום, ו... בעזרת השם. כתוב בספר אהבת חיים שכתב וחיבר חכם מנחם מנשה, זכר צדיק לברכה, שאלה ספרים שחייבים להיות בכל בית של כל אדם, הוא
כותב שם באחת הפרשיות שעד היום לא התבטלה הגזרה הזאת של פרעה. שהגזרה שגזר פרעה שאמר שכל הבן הילוד היו תשליחו. אנחנו רואים כמה אומללים, כמה מסכנים, אותם הילדים שנשללת מהם הזכות להכיר את מי שאמר והיה העולם. והכל בגלל דעתם המקולקלת של כל המלעיזים, כל אותם השקרנים שהולכים בעצות הגויים, שהם רחוקים בחד של שנות אור מהתורה והמצוות. אין בהם את ההשגה הפשוטה ביותר אפילו של מה שנקרא ביטחון ואמונה. וכמה זה רע, כמה כואב לראות מנהיגים שמצד אחד הם מוכשרים ברמות, ומצד שני הם נטולי רוח שמדברים רק בסיסמאות, רואים רק את טובתם האישית מבלי להתייחס באופן אמיתי לבעיות האמיתיות. אין אף אחד בישראל שצועק וצובח על הכאב הגדול, שכמעט כל ילדי ישראל לא אומרים ולא מכירים בכלל את המושג שנקרא שמה ישראל. כמה נורא, כמה עצוב לראות איך חוסמים עם דלתות של ברזל את עצם הקיום הבלעדי שלנו. בדור שלנו לצערנו הרב, רבו והתרבו המנהיגים מכל הזרמים הצבאיים והדעות, מה שמראה על מחלוקת, ברורה ורעה עד כדי כך, שזה ממש לא משנה מי יעמוד בראש. הדרך הזאת היא דרך ידועה משכבר הימים, זה רק מחליפים צרה בצרה אחרת. הבושה הגדולה ביותר היא משבר החינוך, שפוקד אותנו חדשים לבקרים. גם המורים עצמם מתגלים כסחתנים וקשיי עורף. יש לנו צרי חינוך שמתחלפים כל שנה או שנתיים, כל מיני עסקאות, שצרי חינוך אני קורא להם, שגם רמת ידיעותיהם בתורה ובמצוות היא ממש אפסית, וצרי חינוך אנלפבטים ששוללים בנחרצות את החינוך היהודי האמיתי. לראות היום איך ילדי ישראל הולכים לבית הספר זה ממש אסון, זאת שואה, המצב הזה הוא מצב בלתי נסבל, ולכן צריך באופן מיידי להחזיר את ילדי ישראל לתורה והמצוות, לקיים את מה שאומרים חז"ל ואת מה שאמרנו קודם, העמידו תלמידים הרבה, שצריך מיד לחוקק חוק של תלבושת אחידה, של תספורת וניקיון, וגם התוצאות יהיו מיידיות. לא רק צרי חינוך לא יודעים דבר וחצי דבר בביטחון ואמונה, אלא יחד איתם זה גם ממש פרופסורים, קצינים, בכירים, פוליטיקאים, ועלינו נאמר פני הדור כפני הכלב. ממש. אני רוצה לתת לכם דוגמאות, דוגמה אחת למושג שנקרא פני הדור כפני הכלב. למרות שיש כמה וכמה דוגמאות לפסוק הזה. הכלב, כשהוא אוכל, והוא מסיים והוא כבר שבע, אז הוא לא נותן לאף כלב אחר להתקרב ולאכול גם כן. אצל האריות למשל, או אצל כל החיות האחרות, רואים שכשהם אוכלים, הם מסיימים, והם מפנים את מקומם שגם כן רעבים. פה מדמים את פני הדוק ופני הכלב לפני הרשעים, שהם אותם לא מעניין בכלל מאותם עניים ואותם מדוכאים שאין להם מה לאכול, מה לשתות. וזה פני הדוק ופני הכלב. וכבר אלה שכבר יודעים ומבינים ובתורה, ומה כבר דרגת ידיעתם? אני מודה שמה שאני אומר לא נשמע טוב, אבל אני לא מתכוון כאן להשתלח באף אחד, חס וחלילה. אבל להגיד כבל עם ועולם שעכשיו, ממש עכשיו, זה הזמן המתאים ביותר לעשות התחלה חדשה. לאו דווקא התחלה אישית חדשה, אלא התחלה חדשה, התחלה כללית, וזה אמיתי, וזה ייתכן, וזה אפשרי. שאנחנו רואים שרבבות מרבבות מילדי ישראל נשללת הזכות ללמוד ולדעת. עכשיו, כולם סוברים שהחינוך הוא דווקא די בסדר, שלא חסר כלום. אנחנו באמת רואים שהכל די בסדר. יש מורים, יש מנהלים, יש בתי ספר, יש ועדות, יש מזגנים, יש מתקנים, יש אפילו שר חינוך. ממש יופי. אבל בכל זאת, אפילו ילדים כבר מוחים ברגליים. וצריך להבין שהחינוך, שבסך הכל החינוך הוא לא ממש רע. זה לא אפשר להגיד על זה שהוא חינוך רע, בגלל שזה חינוך בינלאומי. מכיוון שהחינוך הוא זה חינוך בינלאומי, אז כאן הבעיה. החינוך הזה הוא מתאים לילדי אומות העולם. ילד יהודי שעושים לו ברית מילה לאחר 8 ימים, ולא מלמדים אותו לומר שמע ישראל, ומודה אני, להבין את המשמעות של אני יהודי, וזה אומר לנו באופן הכי ברור, שעד היום לא התבטלה הגזרה הזאת של פרעה, שהרשע הזה שאמר של כל הבן הילוד היו את השליחו. איך אפשר בכלל להשוות את החינוך המקולקל החילוני לעומת החינוך היהודי דתי? איזו חוצפה. ואם כך נראה מצב החינוך של ילדי ישראל בארץ ישראל, זה רק אומר שהתרחקנו מאוד מאוד ממה שאנחנו קוראים לזה אפילו מסורת. טוב, הבעיה ידועה, הביקורת קשה, כולם מודים, כולם יודעים שדרוש שינוי. אבל כמו שאמרתי קודם, השינוי צריך להיות מיידי. ובאותה הזדמנות גם לעשות ממש שינוי כללי, שינוי כיוון, גם כאן התוצאות יהיו מיידיות. בפועל, ממש, ארץ ישראל יכולה לספק לכל אדם, מעצם מאותו אדם, ארץ ישראל יכולה לספק לו את כל מבוקשו ואת כל מהווייו, הכל, חינוך, בריאות, רווחה, פרנסה, ביטחון, ועוד שאר מנעמים ודברים טובים. הדברים הם ברורים, ועל מנת להגיע למצב שאנחנו, אני רואה את זה ממש, אנחנו קרובים אליו כמרחק פסיעה, ובאופן מהיר ביותר אנחנו יכולים למצוא את עצמנו מאושרים ושמחים כולם, כאיש אחד, בלב אחד, שזה המזרח תיכון החדש האמיתי. ואנחנו נוכל ליצור מצב של שלום כללי. המדינה תיתן לעם הכל, ויעזרו לכל מי שצריך להגיע אל המנוחה ואל הנחלה. ועל מנת להצליח צריך קודם כל ומהר ככל שרק אפשר להעמיד תלמידים הרבה, וליצור מוטיבציה ורצון וחשק אצל כולם, ילדים, מבוגרים, מנער ועד זקן. הילדים, התלמידים, הם אוצר, הם קובעים איך יראו חיינו. המסר והיצוא של עם ישראל לכל העולם הוא אמונה, יראת שמיים, חוקים ומשפטים. זאת התכלית של העם הנבחר, של העם הספר. כולם רואים, כולם שומעים בחוש את מה שנאמר, ואנחנו ממש מרגישים את זה. והשלחתי רעב לארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. אז אין עצה ואין אפשרות אחרת, אלא להעמיד תלמידים הרבה, וליצור מוטיבציה וחשק אצל כולם, לשמוח בשמחת התורה, וליהנות מהסגולה הכללית שבה התברכנו כולנו. יהי רצון, השתבח שם עולד, שהשם הטוב יחדש ימינו כקדם, ויתאר אותנו מהזוהמה הכללית שבה התלכלכנו, וכולנו כאיש אחד בלב אחד, נאמר, ונזכה להגיד, נעשה ונשמע בעזרת השם יתברך. אז בעיין הזה ממש, אנחנו ממש בדקות האחרונות של התוכנית, שוב אני רוצה להזכיר את מה שאמרנו קודם, אם יש שאלות, אם יש בקשות מסוימות, הערות באלף או הערות בעין, אתם מוזמנים דרך האפליקציה לשלוח לנו שאלות, תשובות ובקשות. אתם יכולים גם דרך האתר, תכניסו את האתר הזה של אתר של שמחה אליכם לתוך המועדפים שלכם. תתחברו אלינו, תצטרפו אלינו למגוון השידורים ודברי התורה ולזיכוי הרבים. אז אנחנו בשלב הזה, אנחנו בעזרת השם נגיד תודה לכולם. שוב נזכיר לכולם שכל מי שאוהב את הדברים והשידורים, הדיסק רשלקיש ניתן להורדה חינם באינטרנט, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתכנס לגוגל, לכתוב רשלקיש להורדה, מהדורה משודרגת, יש שם פשוט דף מוכן, ידידותי, שבנקל תוכלו להוריד את השירים וליהנות מהם. אנחנו נבחר לסיים עם הניגון שנקרא לכבוד בורא עולם. שוב, תודה לרב אברהם ציון, תודה לכל העובדים בקודש, תודה לכם מאזינים יקרים על ההקשבה, נתראה שוב בתוכניות הבאות. תודה רבה והמשך האזנה טובה לכולם.
שיר להתחבר עולה מנגינה שעולה לאהוב הוקר מתוך הנשמה גדול כוחו של הניגון סובב כל העולם כל המילים המתבקשות הן כמו טיפה בים בתוך גוף פועם הלב הומה הנשמה שלך תהלליה על כל נשימה נתן לנו את השבת ואת ארץ הבחירה קורא לנו בניו נתן לנו את התורה לגדולתו אין חקר אין עצה ואין תמונה את יציר כפיו ברא נתן בו נשמה נתן בו נשמה מוקעת ורקים משאלות עם הגשימה פותחת שעורים בכאן הגילה בכאן נשמח בישועתך במצוות בחסדים ובשירי זמרה רק התחלות קשות בכל דרך וכיוון מקפץ ומד יש בו חן ויש בו חסד, רחמים ואהבה, אמונה שיתהפך, הכל לטובה. נתן לנו את השבת ואת ארץ הבחירה, קורא לנו בניו, נתן לנו את התורה. לגדולתו אין חקר, אין עצה ואין תבונה. Get your cup of